תעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתון הקבועה לך למעשה, שאלות ותשובות בלכה עם לכם המאזינים. מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלות לכם המאזינים, 03-500-93-93, 03-500-93-93, או לחילופין בפקס 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר, רצוי לשלוח בשעה הראשונה כדי שתתייחס אליהם בעזרת השם בלא נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתח לחתי, לא לפני שנדע להסכים על המלאכה, טכנאי פלחס בינדר, המפיק שלמה פולק. תודתנו נתונה אליהם מראש ותהיו מזכורתם שלמה מעם השם. אנחנו במסגרת הפתח לחתי נמצאים בסימן של חצי סעיף ממתת, ששם מבואר בשולחן ערוך שמטטה יש לו דין של כלי שבחתו להיתר, בגלל שהוא נועד לטיטוי הבית, זה יותר גמור בשבת. גם לבני אשכנז, שהרמה בסימן שלמד זין, סעיף ב', כותב שאסור לטטות בית בשבת, אבל בימינו שכל בתי העיר מרוצפים, אז גם לבני אשכנז הדבר הזה מותר, כפי שכותב המשנה ברורה, בביאור הלכה בסימן שלמד זין, סעיף ב', דיבור התחיל ויש מחמירים. אז לכן מטטה היום, הוא נחשב כלי שבחתו ליתר, גם לבני ספרד, גם לבני אשכנז, מכיוון שמותר לכתחילה לטטה בית בשבת. אבל מגב רצפה, יש לו דין של כלי שבחתו לאיסור. מדוע? בגלל שהוא נועד לגריפת המים בשטיפת הבית, שזה דבר שאסור בשבת. כמובן בשולחן ערוך בסימן שלמד זין, סעיף ג', אף על פי שיש אופנים שמותר לשטוף מים בשבת, כגון שנשפחו מים על הרצפה, אז מותר לגרוף אותם, לא לעשות ציבוב בכל הבית, לגרוף למקום הקרוב. או יש מקומות שהתלכלכו, אז אפשר לשפוך מים נקודתית על מקום המלוכלך ולגרוף. וזה יתר, אבל כיוון שרוב השימוש במגב זה באופן האסור, לכן דינו ככלי שפחתו לאיסור. גם אם זה מגב לא ספוגי, אם זה ספוגית פשיטה, אסור להשתמש בו בכלל. גם אם מגב סיליקון או פלסטיק או גומי, אף על פי כן הוא חשב כלי שבחתו לאיסור, כי רוב שימושו נועד לאיסור, ובכל כלי הולכים באתר רוב שימושו, כפי שפוסק המשנה ברורה בסימן שלחת סעיף קטן י' וחף. לכן מותר לטלטל מגב רק לצורך גופו, לצורך מקומו. דהיינו, כפי שאמרתי, אם נשפח מים ואתה רוצה לגרוף אותה מותר, אם הוא נמצא באיזה מקום, אתה רוצה לשבת שם, נשתמש שם, מותר. אבל אם המגב נמצא בסלון, שתפו ביום שישי את הסלון, והמגב נשאר שם. או בשבת, גרפו וישאירו את המגב, ועכשיו רוצים לקחת אותו. למה רוצים להוציא אותם מהסלון? אם צריכים את המקום שם, אז מותר. זה צורך מקומו, שנחי צף ג', אבל אם לא רוצים את המקום, אלא פשוט, זה לא כבוד שבת, שיושבים בסעודת שבת ורואים מגב. זה לא נקרא צורך מקומו. צורך גופו, צורך מקומו, זה רק שאני צריך להשתמש בחפץ, או להשתמש במקום שהחפץ נמצא. או שההימצאות שלו במקום הזה מפריעה לי להשתמש פה. אבל מה שזה דבר שהוא לא כבוד שבת, זה לא עושה את זה צורך מקומו, ולכן בכזה מצב, צריך לטלטל את זה בשינוי, כגון בין שני האחורי ידיו. גם סמרטוט רצפה, יש בו דין שכי שבחתו לאיסור. כי סמרטוט רצפה, או מטלית לניקוי השיש, אסור להשתמש בהם בשבת, לא רק ברטוב, גם ביבש אסור להשתמש בהם בשבת. ולכן נחשבים, כלי שבחתו לאיסור, כפי שהביאור הלכה כותב, בסימן שנקף סעיפי זן, שגם ביבש אסור להשתמש בהם, לא פלוג. זה נקרא שיש בו מלכת היתר, לחסות בו דבר צינוף, אבל זה כלי שבחתו לאיסור. רק לצורך גופו, בקומה מותר לטלטל אותו. סתם ככה אסור לטלטל את סמרטוט רצפה. לא רק ברטוב, אפילו יבש. אבל המגב של השיש, יש לו דין שכי שבחתו ליתר, כי מותר לכתחילה להשתמש בו, אבל זה בתנאי שהוא לא מגב ספוגי, אלא פלסטיק או גומי או סיליקון. ספרים שאסור לקרוא אותם בשבת, יש להם דין שכי שבחתו לאיסור. ספרים שמותר לקרוא אותם בשבת, יש להם דין שכי שבחתו ליתר. ספרי חוכמות, כמו ספר היסטוריה של ישראל, ספר גיאוגרפיה, טבע, רפואה, גם לדעת הרמב״ם, וכך פוסק השולחן ערוך בסתם, בסימן שני זין סעיף י"ז, שעשו לקרוא אותם, אבל מותר לטלטל אותם. באמת הבית יוסף, וגם השולחן ערוך בסימן של חצי פנון, מסתפק בדבר הזה, וצריך עיון גדול מאוד בהבנת הספק, מה, למה שיהיה מותר? אם אסור לקרוא, אז כל דבר שאסור לקרוא, אסור לטלטל. קושיה מאוד מאוד גדולה שלא מצאתי עליה תשובה, ושנים רבות, אבל למעשה, הפוסקים מקילים לטלטל ספרי חוכמות, ככל הדברים שמותר לקרוא אותם, גם לבני ספרד, כמו דעת הלבוש והגרה, משנה ברורה וכף החיים, שחזון עבדיה, שכולם פסקו להקל בספק הזה של מרן השולחן ערוך. אבל דברים שאסור לקרוא אותם בשבת, דברי חול וכדומה, כל מיני דברים של עיתונים של פרסומות, או כל מיני כתבות כאלה ואחרות שאסור לקרוא בהם בשבת, יש לדין של קדיש בכתו לאיסור. כפי שכותב המשנה ברורה בשם התז, בסימן שין זין סעיף קטן סמך ב', שמה שאסור לקרוא, אסור לטלטלו. משקפת, מותר לטלטל אותה בשבת ולהסתכל בה, וגם לכוון אותה לפי הצורך, כי אין בה שום כיתוב, זה לא כמו האיצטרולוב שפסק בה שולחן ערוך, שאסור להסתכל בה בשבת, כי שם היה איזה כיתובים מסוימים, אבל פה אין שום כיתובים במשקפת, ולכן מותר להסתכל בה ולכוון אותה גם. שעונים, מה דינם של שעונים בשבת? המקור של הדברים בדברי השולחן ערוך בסעיף נון א', עם דברי מרן בית יוסף והמשנה ברורה, נסכם את הדברים. שעון יד דינו ככלי שמלאכתו להיתר. אף על פי שבשביל להפעיל אותו צריך לשים בו בטריה. אבל זה לא יכול להזיק לשמחתו לאיסור, כמו מעברר. אבל כיוון שנעשה לעתים רחוקות, לא נחשב מלאכתו לאיסור, כמו שכתב הפנים מהירות. זה לא כמו מעברר שהוא כל הזמן מדליקים מחבים. בסדר, אם בטריה מחליפים אותה אחרי כמה חודשים. דבר שהרגילות להשתמש בו יותר מ-24 שעות, הוא לא נקרא כשמחתו לאיסור. ולא נאמר שהשעון נעשה בסיס לבטריה, מכמה סיבות? א', הבטריה היא כשמחתו לאיסור, ב', בסיס רק שהאתר משמש את האיסור, ופה האיסור משמש את האתר, ג', בסיס זה רק באופן שהאיסור נמצא על האתר ולא מתחתף, ד', מכיוון שהבטריה מודקת בשעון, היא נחשבת חלק ממנו, כמו אבן שבכלכלה, בסימן שינתה ציב ב', ולכן שעון רגיל יד דינו כחשבתו ליתר, גם אם יש בו מחשבון. אם הוא רגיל להדליק בתדירות גבוהה את הנורה או את המחשבון, נכון שלא לעונדו, זה לא איסור, נכון שלא לעונדו, בפרט אם הוא רגיל באמצע השינה ללחוץ על הכפתור התאורה. יש אנשים שבאמצע הלילה מתעוררים ולוחצים על הכפתור התאורה, ובליל שבת הוא לא שם לב בדיוק שעכשיו שבת והוא נכשל בזה, אז אנשים כאלה שלא יענדו את השעון המדובר. שעון קיר נחלקו בו הפסקים. יש אומרים שדינו כמוקצה מחמת גופו, כך שיטת החזון איש בסימן מ"ג סעיף קטן י"ז, כי השימוש בו באופן נייח ולא נייד. דעת מרן החזון איש שכל חפץ שהשימוש בו באופן נייד ולא נייח, אין עליו תורת כלי. וכשיטתו פסקו מרנן רב שלום בזמן אירבך, הרב אליה שיבור לציון. אבל יש פסקים שחולקים על זה וסוברים שזה לא נקרא מוקצה, זה קיש מחתו ליתר. כך דעת הדגרות משה, מלכת יצחק, הרב שיינברג, הליכות עולם. למעשה, מעיקר הדין זה מותר, וראוי להחמיר בדבר. לדעות האוסרות, לא רק שאסור לתלות אותו או להוריד אותו, אלא גם ליישר אותו אסור, ולא להרים אותו אם הוא נפל, אפילו לא להחזיר אותו לקיר. השעון קיר למעשה, כפי שאמרנו מחלוקת, זה מוקצה מחמת גבוה, קיש מחתו ליתר. מעיקר הדין מותר, ראוי להחמיר בדבר. שעון חול, דינו ככלי שמלאכתו לאיסור, אפילו שהוא נועד רק למדידת הזמן במשחקי ילדים. למה? כיוון שהוא נועד למדוד את הזמן באמצעות החול, שהוא נועד למדוד את החול. הבית יוסף מביא בשם המעריל, ששעון חול הוצל המערר פייביש, הסתפק בו. האם זה נחשב כלי מדידה כי זה מודד את הזמן או את הצל? וכתב המהר"ל שכיוון שהמהר"ל וייפיש הסתפק בו, מי יבוא אחר המלך להתיר? השולחן ערוך בסעיף נונה נשאיר את זה באותו ספק, והרמ"א כתב שפשע מנהגי לאסור. אז לכן, שעון חול, יש לו דין שכלי שמלאכתו לאיסור, גם אלו שנועדו למשחקי ילדים, ובוטל להשתמש בו רק לצורך גופו ומקומו, וכך ראה את המשנה ברורה וכף החיים במקום, בחזון עובדיה מקל בדבר. השעונים שלנו, זה לא נקרא מדידה, כי הוא לא מודד את הזמן. הוא אמר, אין מעצמו, בלי שום פעולה, מה השעה? זה לא משהו שמודד חול, מודד צל. לכן השעונים שלנו, יש להם דין שיקליש שבחתו ליתר. שעון שנטען על ידי תנועת היד, מותר לענות אותו בשבת, בתנאי שהוא נמצא כל הזמן על היד. כי זה רק המשכת מצב קיים, אבל אם הוא נעצר מחמת שהוא הוריד אותו מידו, אסור לענות מחדש. למה? כי זה מחדש את הפעולה ונחשב מתיקון מנה. וגם כשהוא על ידו כל הזמן שמענו שהוא מותר, רק להתיר באותם שנטענים על ידי קפיץ מכני. אבל אותם שנטענים בצורה אלקטרונית, יש לאסור אותם. יש אוטומטי, יש קנטי, צריך לבדוק כל סוג, זה משתנה, אני לא רוצה להגיד מה שאני יודע, כי זה משתנה. לבדוק כל סוג האם זה טעינה מכנית או אלקטרונית. מכנית מותר עם כל הזמן על היד, אלקטרונית אסור. קל וחומר ששעון שמודד לחץ דם, דופק, פסיעות, שאסור לענות אותו בשבת, כיוון שנעשה מכוחו של האדם, וגם נעשה בצורה אלקטרונית, וזה איסור גמור. מוקצה לעשירים, אבי מוקצה גם לעניים. כך פוסק השולחנו בסימן, בסעיף נון ב', על פי הרן. כי שם כלי לעולם נמדד לפי הבעלים, גם לכולה. מה שלעני לא מוקצה, גם לעשיר לא מוקצה, לפחות כשהעשיר גר בבית העני. למשל, בגד שיש בו שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, עניים משתמשים בו לתלי, עשירים לא משתמשים, אם הם בשלושה טפחים בשלושה טפחים. אז אם זה שייך לעשיר, זה מוקצה גם לעני. אם זה שייך לעני, לא, זה לא מוקצה גם לעשיר. אבל זה דווקא בחפץ, שהוא מוקצה לבעלים מחמת הגריעות שלו, מחמת הפחיתות שלו. אבל אם זה לא ראוי לבעלים מחמת איסור, וזה ראוי לאחרים, כמו שהוא נדר הנאה מכיכר מסוים, זה מותר לאחרים, זה לא מוקצה גם לבעלים. אלא אם כן הוא עשר את זה בנה על כל העולם, אז זה מוקצה לכולם, כפי שכותב שם המשנה ברורה בסעיף קטן קוף עין. ולכן מי שיש לו מאכל שהוא לא סומך על כשרותו, יש לו שוקולד של רבנות, הוא לא סומך על כשרותו, כל כשרות אחרת שהוא לא סומך, מותר לטלטל את זה, למה? כי זה ראוי לאחרים. וכיוון שזה רק לא ראוי מחמת איסור וזה ראוי לאחרים, אז גם כלפיו זה לא מוקצה. אבל אם בשביל, אם לדעתו המאכל הזה אסור באכילה, לא משנה למה, או מחמת הכשרות הגרועה, או כל סיבות אחרות כאלה ואחרות, זה אסור באכילה, ככה זה דעתו, ולכן הוא לא ייתן את זה לאחרים, הוא זרוק את זה לפח, זה מוקצה. זה אסור בטלטול לכולם. אם הוא סובר שזה מותר לאחרים, רק הוא מחמיר על עצמו, זה לא מוקצה, אבל אם הוא סובר שזה אסור לכולם, זה מוקצה. זה דבר סיגריות ביום טוב. אדם שלא מעשן ביום טוב, ומישהו מבקש ממנו סיגריות. אם הוא לא מעשן מחמת חומרה, זה לא מוקצה, זה ראוי לאחרים. אבל אם לדעתו אסור לעשן ביום טוב, כך הוא למד את הנושא, זה מוקצה. כך כתוב בברכי יוסף, מביא אותה שערי תשובה בסוף סימן תפקוף יוד א', שכל דבר שאתה סבור שזה אסור מעיקר הדין, זה מוקצה. אבל אם אתה סבור שזה מותר מעיקר הדין, רק אתה מחמיר, זה לא מוקצה. קטניות בפסח לא מוקצה, גם לבני אשכנז. למה? כי זה ראוי לבני ספרד. גם בני אשכנז מודים ומורים יותר לבני ספרד. גם שרויה לאותם שלא אוכלים בפסח, זה לא מוקצה. זה ראוי לאחרים. אבל פירות תבל, זה מוקצה. גם בשבת וגם ביום טוב, כי אסור לאכול אותם, לא ולכולם. אי, הוא יכול לתת את זה לכלבים, לגויים, הוא לא רוצה לתת. לחם או מצות שלא הופרש בהם חלה, בשבת זה מוקצה. ביום טוב זה לא מוקצה. אף פעם שאסור להפריש ביום טוב, אם זה נעשה לפני יום טוב העיסה, מכיוון שהוא יכול לעשות עיסה חדשה ולהפריש מהחדשה לישנה, אז לכן זה לא מוקצה, כך כותב הרמ"א בתו קובב סיף ג'. אבל זה לא כמו אוכלים רגילים, שמותר לטלטל אותם אפילו שלא לצורך כלל, אלא כבש צריך לעשות מעשה כדי להכשיר אותם לאכילה, אז כותב הפרי מגדים, בסוף סימן של חטא, זה כמו כלי שפחתו ליתר. אז בשבת ויום טוב, בשבת, אם יש לאדם חלה או לחם, או מצות שלא הופרש חלה, זה מוקצה? אבל ביום טוב זה לא מוקצה, אבל זה כלי שפחתו ליתר. לא כמו אוכלים וכתבי הקודש, שמותר לטלטל שלא לצורך כלל. חלת חוץ לארץ, עיסה שעדיין נמצא בחוץ לארץ, ויש לו חלה או מצות שלא הופרש חלה, גם בשבת זה לא מוקצה. למה? כיוון שניתן לאכול אותה בשבת, ולהפריש מן המשויר לאחר השבת היום טוב. בזה, בסייעתא דשמיא, סיימנו סימן של חטא. סימן הכי ארוך בשולחן ההוא בהלכות שבת, 52 סעיפים. כל שבוע אומרים כמה דקות בהקדמה, סעיף, שני סעיפים, שלושה סעיפים, עם עיקרי השיטות הראשונים, והשולחן ההוא והנושא כלים. בסייעתא דשמיא, סיימנו את סימן של חטא. שבוע הבא, בעזרת השם בלי נדר, ממשיכים את סימן שין תת. קובץ על יד הרבה. יש לפעמים אנשים שרוצים להתחיל ללמוד משהו או לכתוב משהו, מתייאשים מראש. כמה זמן יש לי, איך אני אספיק? אני תמיד אומר, אם תתחיל, יש סיכוי שתסיים. אם לא תתחיל, ודאי לא תסיים. כדי שנוכל לברך על המוגמר, צריך שתהיה התחלה. לכן אסור לאדם להתעצל ולא להתייאש בשום דבר. יש לך איזה הספקים מסוימים, יש לך איזה כתיבה מסוימת שאתה רוצה לכתוב, איזה חוק קונטרס, איזה חיבור, אתה רוצה לדעת את כל שולחן ערוך משנה ברורה ששת החלקים, תתחיל. תתחיל, אל תחשוב על הסוף. תתחיל, בעזרת השם קובץ על יד הרבה. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, אלה מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשון תכם מאזינים. פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק בסייעתא דשמיא את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול בבקשה שאלה
בהלכות חנוכה. הלכות חנוכה? קצת מוקדם אולי, לא?
אנחנו התחלנו ללמוד מה לעשות. נספיק.
טוב.
אפשר?
כן, אפשר לנסות. השם יעזור.
כן, אני מנסה. נכון. כמובן לסימן תפרשיין א' ומרן. סעיף ושם כותב מרן על נר חנוכה, אני יכול את זה בטוב וכו'. ועכשיו אנחנו נאכל שולחנו בדיום וצריך נר אחר להשתמש באורו. האם הכוונה פה לשמש?
לא כוונה לשמש. נר אחר להשתמש לאורו זה לעשות עיקר לדבר שהחנוכיה שאני מדליק זה לא כדי שיהיה לי אור, כי יש לי כבר אור, אלא החנוכיה שאני מדליק זה בשביל המצווה. השמש, הסיבה שלו היא אחרת לגמרי. השמש מבואר בשולחן ערוך בסימן תפרשיין ג' שהסיבה של הדלקת השמש זה כדי שאם הוא בטעות ישתמש לאור הנרות, זה יחשב שהוא ישתמש לאור השמש, זה בתפרשיין ג' בסעיף א'. אבל פה זה משהו אחר, ולכן היום בימינו לא נוהגים בהלכה הזאת בכלל. בהלכה הראשונה שהזכרת בתפרשיין ג' בסעיף א', למה? כי יש את חשמל. אף אחד לא יגיד שאני מדליק חנוכיה כדי שיהיה לי אור בבית, יש לי חשמל. אז לכן ההלכה הזאת היום לא שייכת בכלל, אבל השמש עדיין שייך. שאם תשתמש, זה יהיה לאור הנוסף, לאור השמש, זה תפרשיין ג' סעיף א'.
זאת אומרת,
בזמנם
של החשמל היו שני נרות?
בזמנם, כשהיו מדליקים חנוכיה, היה חנוכיה עם שמש, זה דבר אחד, חוץ מזה היה בצד עוד נר.
אז שתי נרות.
חנוכיה עם שמש, וחוץ מזה עוד נר בצד.
לא בחנוכיה.
לא, זה השמש. בחנוכיה היה השמש.
בדיוק.
וחוץ מזה עוד נר בצד, בשביל העיקר שדיברנו. ברור?
כן, ועכשיו הוא פה, בתשאר, נר שבצד צריך שיהיה, הוא כותב. צריך נר... אחרי
שאורו,
זה הנר שהוא לא השמש.
לא השמש, אלא נר אחר שיהיה היכר, כן.
כן, וזה הוא כותב צריך, בלשון צריך.
נו, אז מה אתה שואל? מה השאלה?
שם ג' משרב מר שזה השמש, הוא כותב, אמרה, נוהגים.
נכון. נכון.
כלומר, זה לא חובה.
זה לא חובה, זה מנהג, אבל מנהג זה מנהג, וכולם עושים את המנהג עד היום.
כן,
זה בסדר. הרבה שנוהגים אותם הסביר, בתור מנהג.
הוא הסביר בצערי שנוהגים.
נכון, בהחלט שכן. זה דין הדגמרה, תף ראשונה לסעיף A, ותף ראשונה ג' לסעיף א' של שמש, זה לא דין הדגמרה, זה ראשונים. אבל היום הדין הדגמרה לא קיים, כי יש את אור החשמל, והמנהג נשאר. וככה כולם עושים?
כן, אנחנו עושים, אבל בתור מנהג, לא כמו שצריך.
בתור מנהג, כן.
רק בתור מנהג. כן, טוב. תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, כבוד הרב.
כן, המאזינים משום מה, אני שומע אותם קצת נמוך. אולי בבני ברק יכולים להגביע אותם קצת. כן, בבקשה.
כן, אני אומר, השבוע בכל צהלנו נדון לגבי פיתולים. ששמנו, כי באחד החברים העיר, שהוא שמנו שברגע שפותחים את הזוויות, את הסקוטשים שפותחים אותם, ורוצים להדביק אותם על הפיתול, פתאום הבאנו לכל הפיתולים, וכולם פשוט ראו איך פשוט קוראים איזה כמין שכבה מסוימת, קוראים איזה פשוט איזה חלק הזה מהפיתול, ורק אז אפשר באמת להדפיס. לא מרגישים את זה, מי שבא לעשות את זה באמת לא מרגיש, אני כשאמרו את זה לא האמנתי, אבל באמת מסתכלים טוב, רואים ממש איך קוראים איזה כמין שכבה, שאלה אם זה מותר, אבל יש לו מתקן מנה, ואולי קוראה.
התשובה היא שאין לזה איסור של קוראה, וגם לא איסור של מתקן מנה. מתקן מנה זה עניין של מקבי הפטיש, זה לא שייך במקבי הפטיש, כי זה כבר הושלם תהליך עשייתו בבית החרושת, ומשום קוראה גם לא שייך משתי סיבות. סיבה אחת, סבירות גבוהה מאוד שהחיבור הזה שאתה רואה בקצוות הטיטול, זה חיבור שנעשה מחמת הלחץ של הטיטולים. ששמים אותם בחבילות, לוחצים אותם, והלחץ הזה גרם להדבקה הזאת. זה נקרא הדבקה...
זה ממש נראה חותך.
מה?
כאילו, אפילו שהבאנו כמה סוגים של טיטולים, וכל החברים וכל כולם אמרו, זה ממש נראה, ממש נראה שזה חותך.
אני אגיד את שני הצדדים, את שני היתרים, בסדר?
כן.
אז ממילא, אם זה דבר שנעשה מחמת הלחץ, אז זה דבר, זה נקרא הדבקה שנעשתה מאליה, הדבקה שנעשתה מאליה, כותב המשתה ברורה בסימן שינמם, סעיף קטן ממהי, בשם המגן אברהם, שזה נקרא הדבקה שינה של קיימה, ומותר לפתוח את זה בשבת. בסדר?
נכון.
זה חלק אחד. עכשיו, גם אם נאמר שזה לא הדבקה שנעשית מאליה, אלא משהו שנעשה בכוונה תחילה, שזה דבר שלא כל כך הגיוני בסוג של הייצור, אבל נגיד שזה ככה, אבל מכיוון שזה נעשה על דעת לפתוח את זה, אף אחד לא רוצה שזה יישאר סגור, אז זה שייך לסימן שי"ז סעיף ג' בבית יוסף ובהרמה, לגבי אדם שקונה נעליים או גרביים, ויש חוט שקושר ביניהם, שמותר לקרוע את החוט הזה. למה זה מותר? כי זה נקרא עינה של קיימה. למה זה נקרא עינה של קיימה? כיוון שהבית חרושת מבחינתו שבאותו יום תפר את זה, באותו יום שהוא הדביק את זה, באותו יום שהוא קשר את זה, באותו יום תקנה ותפתח. לכן זה נקרא הדבקה של עינה של קיימה, כך מסביר אור ציון. מרן הרב עובדיה מסביר שזה נקרא עינה של קיימה כי זה נפתח בקלות. רב שלמה זלמן אוירבך מסביר מצד סיבה אחרת, סיבה שלישית, שיש עניין בהדבקה. למעשה, הפוסקים נוקטים שזה נקרא הדבקה שינה של קיימה, תפירה שינה של קיימה, חיבור שינה של קיימה, ואין באיזה דין קוראה. נכון שיש פוסקים שחולקים, וסוברים שכיוון שזה נעשה בבית חרושת לפני הרבה זמן, זה נקרא תפירה של, הדבקה של קיימה, ועשו לפתוח את זה. ולפי שיטתם באמת, המנחת יצחק, מרן הרב אלישיב, לפי שיטתם באמת, אז בציור שלך, אם נאמר, שזה הדבקה שנעשית מרצון ולא ממילא זה יאסור, ולמעשה ההלכה היא כדעת הפוסקים האחרים שהזכרנו, שזה מותר. אז לכן, ממה נפשך זה מותר?
ומה עם מקה ופטיש?
מקה ופטיש שייך דווקא בדבר שכשהוא יוצא מהמפעל הוא עוד לא נגמר. אבל דבר שכשהוא יוצא מהמפעל הוא נגמר, לא שייך בזה מקה ופטיש. בעצם כשזה יצא מהמפעל זה לגמור. זה שהמפעל סידר לך הלך לפתוח את זה, זה לא נקרא מקה פטיש, כמו שיש לך חולצה ארוזה, ואתה פותח את האריזה בשבת, זה לא מכה בפטיש. כי מצד המפעל זה כבר נגמר.
אבל לגבי גליל של שיש בו של שקיות,
זה קורה, זה לא מכה בפטיש. זה קורה, זה לא מכה בפטיש. לא. מכה בפטיש זה דבר שחסר לו את הסיומת של האומן. אבל אם האומן סיים בכוונה ככה, ורק הוא נותן לך להשתמש בזה, מה אתה רוצה שימכור לך שקיות אחת אחת, הוא מוכר לך את זה בגליל. או בגביעי לבן וכדומה, הוא מצדו סיים. בכזה מצב לא שייך דין מכה בפטיש.
יישר
כוח,
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול, האם מותר להכין שעון שבת מלפני שבת לדוד חשמלי, כדי שבמוצאי שבת יהיה מים חמים להתקלח?
לכתחילה אסור לעשות כזה דבר משתי סיבות. סיבה אחת, לדעת החזון איש, בסימן למתחת עוד דלת, זה נקרא שיהיה לכתחילה. זה שאני מכוון שעון שבת שידליק לי את הבוילר, שהבוילר אין בו גרוף וכתוב, זה נקרא שיהיה לכתחילה ואז אסור. מרן הרב עובדיה חולק על זה, זה לא פשוט החזון איש הזה, זה מחלוקת, אבל זה כבר סיבה אחת לא להיכנס לזה. סיבה שנייה, מרן רב שלמה זלמן אוירבך כותב, ספציפית על דוד, שלא לעשות את זה כי זה זילות עד השבתא. זה דבר מזולזל שאדם על ידי שעון שבת פתאום מדליק כל מיני דברים באמצע השבת. כי בעצם הרי אם נשתמש עם שעון שבת לכל מה שנרצה, אפשר להדליק מה שרוצים שעון שבת. אפשר להדליק גם אופה לחם וכל מיני דברים אחרים מעניינים, כן? אלא מה, הדברים שהורגלו בהם, אז זה כמו אמירה לגוי, זה לא נקרא זילותה, אבל דברים שלא הורגלו בהם ולחדוש אותם זה זילותה. אז לכן... לא להשתמש בפתרון הזה. זה כמו שאדם ירצה עם שעון שבת להדליק קומקום חשמלי. שבע בבוקר, להדליק קומקום חשמלי, שבע ושתי דקות, שבע וחמישה, הוא מכין לעצמו קוסטה. זה זילות.
אין דעתנו על זה, הרב. אנחנו פשוט אפילו לא חושבים על זה. אנחנו מתנהלים בשבת כאילו הכל רגיל. ואפילו כאילו אנחנו לא מצליחים מדעתנו מהדבר הזה. לא שמים לב לזה. פשוט מוצא שבת... זה לא שאנחנו רואים את זה עכשיו ומתבצע פה איזה משהו, איזה לוטה.
למה לא? מתבצע פה, אז גם עכשיו אדם ירצה להפעיל אופה לחם על ידי שעון שבת. הוא שם את כל הרכיבים ביום שישי, והוא מכוון שעון שבת שיפעיל אותה אופה לחם לשעה לפני השקיעה, כדי שאחרי צאת השבת מיד יהיה לו לחם חם. זה מותר? מה הבעיה? הכל נעשה למעלה וכל זה. זה זילותה. מה? פתאום אופי לחם מתחיל להיפן, פתאום חולת כביסה, פתאום מדיח כלים. זה זילותה.
למרות שהאישה קצת לחוצה עם הילדים, כאילו עם המקפחות.
מה יש להיות לחוצים? הרי השבת יוצאת כל כך מוקדם, עכשיו אנחנו מחורף. שבת כל כך יוצאת מוקדם, אז מה, מישהו משקיף את הילדים שלו בשעה 5:30? שבת יוצאת, מדליקים את הבוילר ומקלחים את הילדים. זה לא... ודרך אגב, אפשר גם להדליק אותו לפני שבת, והמים נשארים חמים בדרך כלל.
בסדר גמור, תודה רבה,
יישר
כוח גדול.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, לכלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לצורך מקומו, האם זה... אם אני מוצא כלי שמלאכתו לאיסור על שולחן השבת, אז אני רוצה להוריד את זה כדי שיהיה שולחן יפה. זה גם נקרא לצורך מקומו שצריך להשתמש, כמו שכתוב בסעיף ג'.
צריך דווקא להשתמש. צריך דווקא להשתמש במקום. אם זה רק מפריע לך משום כבוד השבת, זה לא נקרא צורך מקומו. יש היתר של צורך מקומו שאפילו שאני לא צריך להשתמש, זה מותר. מתי? אם ההימצאות של הדבר במקום הזה מפריע לי להשתמש בו. למשל, יש לי מעברר שהוא נותן עליי רוח וזה מפריע לי. אני רוצה לשבת פה וזה מפריע לי. אני לא צריך את המקום של המעברר, אבל אני לא יכול לשבת פה בגלל המעברר. זה גם לקראת צורך מקומו. מותר לי להזיז את המעברר למקום אחר כדי שלא יתן עיניי אור. או נורת לילה. נורת לילה לא חוטלת. לידי מפלורסנט. שמפריע לי לישון, מותר לי להזיז את זה למקום אחר. למה? כי ההימצאות של הדבר במקום הזה מפריע לי. כך כותב היום מסחר על התוספתא, וכך פותר, כך כותב הרמב"ם שלו בזמן אוירבך, ועוד גרות משה ועוד פוסקים. אבל אני אסביר, אני רק אגמור את הנושא. אם אדם למשל, ולכן אם אדם למשל יש לו עט על השולחן או פטיש על הרצפה, כיוון שזה לא מפריע לו להשתמש פה, אלא זה פשוט לא נוח לו מחמת כבוד השבת וכדומה, זה לא נקרא צורך מקום. אבל אם אדם יש לו למשל פטיש ומסברים על השולחן, יש לו פטיש ומסברים על השולחן, פה זה כן נקרא צורך מקומו. למה? כי אנשים מקפידים לא לאכול בשולחן שיש בו פטישים ומסברים, זה נקרא צורך מקומו. ההימצאות של של פטישים ומסברים על השולחן מפריע אדם להשתמש. אבל אם אדם יש לו פטיש על הרצפה או עט על השולחן, אנשים לא מקפידים ביום חול לא לאכול כשיש פטיש על הרצפה או לא לאכול כשיש עט על השולחן, אלא זה פשוט לא נוח לך, אבל זה לא מפריע לך את השימוש, זה אסור. או למשל, הפוסקים כותבים עוד דבר. כך כותב רב שלו בזמן אורבך, יש לאדם למשל חדר, ויש שם על הרצפה פטיש ומסמרים. ובגלל שיש שם פטיש ומסמרים, הוא לא מכניס לשם אנשים. הוא מתבייש. אז זה גם נקרא צורך מקום, כי החפצים האלה מונעים ממך להשתמש כרגילותך במקום הזה.
ואם למשל, יש איזה דבר, כלי שנחתו לאיסור, משהו מאוד מאוד גדול, שזה מאוד מפריע לו, יכול להיות שהוא יעבור אפילו חדר, כמה פטיש, לא דווקא פטיש, אבל משהו, מכשירי כתיבה בוא נגיד, זה גם מלחתו לאיסור, נכון?
כן, כלי שנחתו לאיסור, כן.
אז יש לו הרבה מכשירי כתיבה על השולחן, אם זה מישהו, איזה ילד יביא את זה, הוא לא יכול לאכול ככה, הוא יעבור מקום. זה גם נקרא ש...
לא הבנתי, יש על השולחן כלי כתיבה?
כן, המון כלי כתיבה שהוא לא יכול לאכול ככה. מישהו שפך לורדים למשל על השולחן.
הבנתי, וגם...
יכול לאכול ככה.
גם ביום חול הוא לא מסוגל לאכול על השולחן כשיש כלי כתיבה?
ביום חול הוא כן מסוגל, נכון.
אז מה שהוא לא מסוגל עכשיו זה לא שהוא לא מסוגל, אלא פשוט יש לו פה הפרעה מחמת השבת. זה לא נקרא שהוא לא מסוגל.
הבנתי.
כשיש לו פטיש ומסמרים על השולחן, באמת, אדם אומר לך, תשמע, גם ביום חול, אני לא אוכל משולחן עם פטיש ומסמרים, זה לא שולחן עבודה. אבל אם יש לאדם עט או לורדים על השולחן, וביום חול הוא אומר, אני מוכן לאכול, אין לי שום בעיה. בשבת זה לא כבוד שבת, זה לא נקרא צורך מקומו, לא כבוד שבת.
הבנתי.
אם כן, זה כמות מאוד גדולה של כלי כתיבה, שגם ביום חול הוא לא, הוא, הוא לא אוכל בשולחן בכזה מצב. זה המודד.
תודה רבה, כבוד הרב.
שלום למאזין הבא.
שלום הרב, רציתי לדעת הרב, מה דעת המשנה ברורה לגבי תוספת שבת, אם אדם קיבל שבת מהפלג? האם זה בדאורייתא או בדרבנן? כי מצד אחד דרס המחלף הוא כותב דאורייתא, הוא מביא את הר"ן של מצוות עשה, ובסוף פרש נ"ד הוא כותב שם שיצאו בית הכנסת וקיבלו על שם שבת,
ובסוף מה? לא שמעתי מה שאמרת, בסוף מה?
בסוף סימן רש נ"ד.
כן. מקבל
לסתום את התנור. אז הוא כותב שם משהו שזה דרבנן, שקיבלו את שבת רק זה דרבנן.
איפה בסוף רשנות ת' כתוב שזה רק דרבנן?
בסוף סעיף ז', לפני הקיצור שלו לכל הסימן, לכל הסעיף, הסיכום שלו לכל סעיף, סעיף קטן אחרון שמה, לא זוכר בדיוק, הספר לפניי.
כן.
בסעיף אחרון הוא כותב שם שהם יצאו בתקסת והתפללו כבר, כיוון שקיבלו עצמם שבת מדרבנן, זה אסור להגיד לגוי.
כתבו האחרונים, אפילו בקיץ שרגילים לצאת מבית הכנסת מאוד היום גדול, כן? ואין ישרון ישראל רק בדרבנן מפני שקיבל עליו שבת, אפילו אחי יש לי זהם מלומר אז לגול לסתום התנור. זה מה שאתה שואל?
כן, שאלה אם שם זה תוספת שבת זה נקרא?
סתם תוספת שבת זה דאורייתא.
כן, אז מה הכוונה שם
שאתה רואה? שיש ביאור הלכה בסימן רסא בחלף, לא יודע אם התכוונת לזה, בסימן רס סמך א', הביאור הלכה כותב ש בסעיף ד' דיבור המתחיל מפלג המנחה, כן, רס סמך א', דיבור המתחיל מפלג המנחה, זה על סעיף ב', אומר בשם הפרי מגדים, מי שמקבל שבת בתוך הד' מלימוד דאורייתא ובעשה של תוספת שבת, ומי זמן זה עד פלג המנחה או רק בדרבנן. זאת אומרת, המשנה ברורה פה מתייחס לנושא של שקיעה ראשונה ושקיעה שנייה. הרי יש לנו שקיעה ראשונה שאנחנו רואים אותה בלוחות היום, ואחרי 13.5 דקות צאת הכוכבים, יש לנו שקיעה שנייה, שהשקיעה השנייה מופיעה 58.5 דקות אחרי השקיעה הראשונה, ו-13.5 דקות אחר כך, שזה 72 דקות אחרי השקיעה הראשונה, צאת הכוכבים זה רבנו תם. כן. אז הבירו לך אומר ככה, אם אתה מקבל שבת בתוך הארבע מילים, דיינו בתוך ה-72 דקות, שזה בעצם יוצא 72 דקות מהצאת הכוכבים של רבנו תם אחורה, כן?
כן.
אז זה אומר, שמה זה דאורייתא, ושמה זה הסס של תוספת שבת. אבל אם אתה הולך אחורה, 72 דקות אחורה, את פלג המנחה, דיינו כמו הגאונים, זה רק דרבנן. אז ממילא, מה שהוא כותב בסוף סימן רשנות, הוא מתכוון לדבר הזה שזה היה יותר מ-72 דקות לפני צאת הכוכבים של רבנו תם, שזה רק דרבנן, זה הכוונה שלו.
אז יוצא... אז יוצא שכל מה שאנחנו מקבלים שעד מהפלאג זה רק דרבנן.
יוצא שלפי הביאור הלכה הזה, יוצא שהיום זה רק דרבנן, אבל זה בגלל שהביאור הלכה מאוד התחשב בדעת רבנותם. אבל אנחנו שאנחנו נוקטים הלכה כעיקר הדין, כהגאונים, אז ממילא, מפלאג המלכה שלנו, שזה 72 דקות לפני צאת הכוכבים של הגאונים, זה דאורייתא.
הבנתי. טוב, בסדר.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום.
שלום, רציתי לשאול האם מותר לחמם בשבת חלה בתוך שקית כדי שיתחמם יותר טוב, ואם לא, האם יש פתרון לשים את זה בתוך סיר שלא ייגע בדפנות של הסיר?
עוד פעם, אתה רוצה לשים חלה בתוך?
בתוך שקית ולחמם אותה בשבת.
כן.
ואם יש בזה בעיה משום התמנה, אז האם יש פתרון לשים את זה בתוך סיר באופן שזה לא ייגע בדפנות של הסיר ולא במכסה של הסיר?
השאלה היא למה אתה שם את זה בתוך שקית. אם אתה שם את זה בתוך שקית כדי שזה יתחמם היטב בכל הצדדים, זה אסור, זה נקרא התמנה. אם אתה שם את זה בתוך שקית כי אתה לא רוצה שהיא תתלכלך, אז זה כתוב ברשות הזה סביב בית שמותר. כדי שלא תתלכלך, אפשר לשים משהו מתחת, למה צריך לשים את זה בתוך שקית? בדרך כלל, אם רוצים לשים בתוך שקית, רוצים שהחום יתפשט היטב על הלחמניה, וזה נקרא איסור של התמנה. לבני ספרד, אפילו אם אתה לא מתמין את כל הלחמניה, ולבני אשכנז, רק אם אתה מתמין את כולה.
זה יכול להיות פתרון לשים את זה בסיר?
מה?
כן, כן, החלק השני.
לגבי החלק השני של השאלה, אם אני רוצה לשים את הלחמניה בתוך סיר, לשים את הלחמניה בתוך סיר ולסגור את הסיר, סיר רק אתה מתכוון, כן?
כן, וזה לא ייגע בדפנות ולא במכסה.
וזה לא ייגע בדפנות ולא במכסה, זה לא נקרא התמנה. זה ראש נזי סעיף חד, שהמתמין והמותמן לא נגיעים אחד בשני, זה לא נקרא התמנה. זה לא כל כך מציאותי מה שאתה אומר, כי צריך סיר מאוד גדול או לחמניה מאוד קטנה, כדי שזה גם לא ייגע בדפנות.
כן, חלות עגולות קטנות, כן.
אבל ברמת העיקרון, אם זה לא נוגע לא בדפנות ולא במכסה, זה נקרא... זה לא נקרא התמנה בכלל, זאת אומרת, התחתית לא נקרא התמנה. כך כתוב בית מאיר, וכך גם רואים בביאור הלכה ברשנוכת, שכל מה שלפי מרן, התמנה במקצת אסור, זה רק אם זה נוגע גם בשוליים, אבל של האוכל או של הסיר, אם זה רק בתחתית, זה לא נקרא התמנה במקצת.
אוקיי, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול... הלכתי לסופר ואני מורה בקבלה שמוצר אחד לא שילמתי עליו. לא רשום בקבלה.
זאת אומרת שהמוצר עבר בלי לתקתק אותו, בלי להעביר אותו בקודן שם.
זה אומר שהוא עבר או שהוא...
זאת אומרת שהמוצר עבר מהדלפק לסקית שלך בלי לעבור את הקודן. הרי בסופר ימר זה הולך, מעבירים, ויש מין מכשיר שקולד את הקוד של המוצר, ואז הוא מתקתק אותו על המחשב, כן? קיצור, זה עבר באיזו צורה שהיא בלי לעבור את הקודן. נו, אז מה השאלה?
האם מגיע הביתה, מה אני אעשה? אני צריך להחזיר את זה, כאילו אני צריך, אני יכול לצלוח את זה.
אתה חייב לשלם על זה, מה פירוש? אדם שבטעות לקח חפץ של השני, מה, הוא יכול לקחת את זה? נגיד, ישבת באיזה מקום, ובטעות הכנסת העת של מישהו לכיס שלך, והגעת לבית ואתה רואה, העת של הפלוני בכיס שלי. מה, אתה יכול להגיד בגלל שזה בטעות? או יודע מה, אפילו נגיד שבטעות, הוא הכניס את זה לכיס שלך. כן? ודאי שאסור לך להשתמש בזה. אתה יכול להשתמש, אבל אתה צריך לשלם, כן?
אוקיי,
אתה יכול להשתמש במוצר וללכת. אתה לא צריך באותה שנייה, יום יומיים תלך, תשלם עליו.
אני יכול להשתמש ואחרי זה להגיד
שלא... אתה יכול להשתמש ואחר כך לשלם, כן. יש ענן סד שהם לא מקפידים על זה. אתה יכול להשתמש ואחר כך לשלם.
הבנתי. הרב, עוד נקודה קטנה, אדם ש... כתוב שאדם שמתפלל על נס, נקים לו זכויותיו. אם אדם, נגיד...
קודם כל, אסור לאדם להתפלל שהקדוש ברוך הוא עשה לו נס. אלא אם כן, זה נס של רבים. אסור לאדם להתפלל שהקדוש ברוך הוא עשה לו נס. זה משלה מפורשת בברכות, בפרק הוראה, כן. רק אדם גדול מותר, או נס של רבים, דברים כאלה, סתם אסור להתפלל.
ואפילו שהמרשה אומר שתפילה זה נקרא... אפילו נס יכול לעשות תפילה.
לא הבנתי מה שאתה אומר?
המרשה אומר שתפילה יכולה ליצור נס. כמו אם אותו אחד שהכנס לעיר, אבל שבעה נחשים.
התפילה יכולה ליצור נס, אבל אסור להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס. זה שתי דברים נפרדים, כן? עוד פעם, אדם שמתפלל... אז בזכות התפילה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לו נס. ואם הקדוש ברוך הוא עושה לו נס והוא מודה, אז הקדוש ברוך הוא עושה לו נס, עוד נס. ונתת לי יראיך נס להתנוסס. אדם שהקדוש ברוך הוא עושה לו נס והוא מודה להשם, הקדוש ברוך הוא עושה לו עוד נס. אבל להתפלל על נס זה אסור. ולכן באמת הפוסקים שואלים, איך אנחנו אומרים ברחמן, הרי כתוב בקוף פזיין סעיף ד' ברמה, שאם אדם לא אמר על הניסים בחנוכה ופורים בברכת המזון, אז יאמר ברחמן, הרחמן הוא יעשה לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו בימים בזמן הזה. השואלים האחרונים, הרי אסור לאדם להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס. אז איך אתה מתפלל, הרחמן יעשה לנו ניסים? תרצים כמה תירוצים. תירוץ אחד, כיוון שהוא אומר, הרחמן יעשה לנו ניסים, דבר לשון רבים, לשון רבים מותר. ותירוץ שני, שמלחמת חשמונאי, הניסים היו דרך הטבע העולם, זה אולי התפילת שווא. אז חמל עושה לנו ניסים, כמו שעשה באים מהם, דברים שהם דרך הטבע. וגם, אבל התפלל שהקדוש ברוך עשה לנו, שיוצא מדרך הטבע זה אסור. ודבר שלישי, עוד דבר אומרים האחרונים, שרב חנין בן דוסה, איך הוא התפלל, שמי שאמר לשמן שידלק, כלומר, מי שאמר לשמן שידלק, גם לחומת שידלק, אומרים רב גוברשן, אדם גדול, יכול. ככה זה שלושה תירוצים, שלושה מהלכים, שהשערי תשובה מביא במקום, בסוף סימן קוף פי זין. אבל באופן כללי, איפה מצאינו שמותר לאדם להתפלל שקדוש ברוך הוא עשה לו נס? זה משנה מפורשת שאסור.
אז אם דוגמה, אדם נגיד שוטר עוצר אותו במהירות גבוהה, והוא עצר אותו כבר, הוא מתפלל שהשוטר יוותר לו.
זה לא, נס. זה לא נס, זה לא נס. זה כמו מה שהתקחתי עכשיו בשם הרי תשובה, שאיך אנחנו אומרים, הרחמן יעשה לנו נסים כמו שעשה באים מהם, כי המלחמת חשמונאי, זה היה דבר שהוא בגדר הטבע. הניסים היו דרך טבע העולם. מלחמה, ניצחו. דבר שהוא קורה דרך טבע העולם, אף פי שאנחנו יודעים באמת שזה סייעתא דשמיא, אבל זה קורה דרך טבע העולם, זה לא בגדר להתפלל שעשה לו נס. אז פה, יש כזה דבר שהשוטרים לפעמים מבטרים. זה לא נס. זה דרך טבע העולם שלפעמים השוטרים מבטרים. מה שיותר צריך להתפלל, שלא יהיה לו יצרה לנסוע במהירות, זה כן. טוב, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול את הרב, ידוע דעת המשנה ברורה ועוד פוסקים שבמצוות דרבנן ודאורייתא נפסק שצריך כוונה, אבל בדאורייתא זה לעיכובה, בדרבנן מחלוקת וכולי. אז,
אבל להלכה המשנה ברורה פוסק שגם בדרבנן זה לעיכובה בסעיף ד' סעיף קטן י'.
אוקיי, אפילו בדאורייתא זה לוודאי לעיכובה. לכל השיטות יש דעת חיי אדם שסומכים עליו בדיעבד. רציתי לשאול את הרב,
חיי אדם אבל סומכים עליו זה רק באופן שמעשיו מוכיחים. אם אין מעשיו מוכיחים לא סומכים עליו. למשל אם אדם קורא קריאת שמע על המיטה עם הילד שלו, הוא עוד לא התפעל ערבית, והוא קורא קריאת שמע למיטה מהילד שלו. כן? ובסוף, בא להרדים ונמצא נרדם, נרדם עד אחרי חצות. הוא לא יכול להגיד, כבר קראתי קריאת שמע עם הילד, הצעתי את החובה, למה דמה מצוות לא צריכות כוונה. סליחה, למה דמה מצוות צריכות כוונה. למה לא? כי אין מעשיו מוכיחים. מעשה שלך היה לקרוא קריאת שמע עם הילד על המיטה, לא לצאת את החובת קריאת שמע. כשאדם מניח תפילין, מעשיו מוכרחים, אדם מברך, מעשיו מוכרחים. אפילו בסוכה, לא תמיד מעשיו מוכרחים. אם הסוכה שלו נמצאת במרפסת, יוצא, שותה כל השבוע, כל השנה, אוכל לוגות, שותה קפה, ובסוכות, אם הוא לא כיוון, זה לא נקרא מעשיו מוכרחים, הוא לא יצא לדחוב אפילו בדיעבד.
אני רציתי לשאול את הרב, בוא נגיד, אדם לומד בכולל, יום יום, מגיע לכולל 20 שנה. הוא לא מכוון כשהוא בא ללמוד, שהוא הולך לקיים מצווה, הוא לומד. אפשר להגיד שרק בגלל אדם 20 שנה, הוא בן אדם כאילו שפול לכם שהוא למד תורה וקיים בעצם בדיעבד, זה שאלה אחת. ושאלה שנייה, אדם בוא נגיד מדליק את הרדיו ב-8 בערב, הוא רוצה לשמוע חדשות. הרדיו דולק בבית, הוא יושב שומע ב-9 את הרב, זה נמצא לפני הרב, וב-10 את הרב עד 12 בעד. אפשר להגיד ש3 שעות אפילו אין מעשה המוכיח. כי בעצם הוא הדליק את הרדיו, סתם, כי הוא רצה לשמוע חדשות. הרדיו נשאר דלוק, הוא יושב בבית, שוכב על הספה, לא יודע מה, מבשל בינתיים, מארגן, והרדיו דלוק. אפשר להגיד שאפילו מצווה, אפילו את החיי האדם אין לו פה?
יש, ודאי שיש מעשה מוכיח, משתי סיבות. א', למה הוא לא חיבה את הרדיו? הרי אם היה שם עכשיו איזה דברים אחרים, יכול להיות שהוא מחבא, נכון? שהוא הולך למקום אחר. ב', זה שהוא משקיע את המחשבה שלו להבין מה שאומרים, הרי כשאתה שומע חדשות, אתה לא צריך כל כך להשקיע את המחשבה. כשאתה שומע איזה שאלה הלכתית, תשובה, אתה משקיע יותר את המחשבה. זה נקרא מעשה מוכיחים.
מעשה מוכיח זה במחשבה, מעשה מוכיח זה שהמעשה מוכיח, אין פה שום מעשה מוכיח. מה שקורה במחשבה שלו זה בינו לבין הזה. מעשה מוכיח שאחרי אדם מביא כל מיני דוגמאות, שהוא עושה מעשים בו מניח תפילין, אז זה מעשה מוכיח.
כי שם הוא מדבר על דברים שלא צריך מחשבה. צריך מעשה. לימוד תורה, כל המעשה זה המחשבה. בלימוד תורה, המחשבה זה המעשה. אדם שרק מדבר בפה, בלי לחשוב, אז הוא לא לומד. הוא רק קורא. כל המעשה של לימוד תורה זה המחשבה. זה מעשה מוכרחים, שהוא מתאמץ להבין את מה שאומרים פה, זה מעשה מוכרחים. אם זה היה עכשיו משהו אחר, לא לימוד תורה, אולי הוא מתאמץ להבין את מה שאומרים? שומע, לפעמים מבין, לפעמים לא מבין. פה שהוא מתאמץ להבין את מה שאומרים, זה נקרא מעשה מוכיח.
ובחלק הראשון הוא גם כנקרא דיאבד בעצם, רק בגלל החיי האדם בעצם? זאת לפי השולחן האור בעצם.
אם אדם... לפני הלימוד, פעם אחת ביום, כל יום, הוא מבין שהוא הולך ללמוד לקיים מצוות הסדורת, זה מצוין, זה בלי החיי אדם, אבל אם הוא לא מבין, אלא עושה, כמו שאתה אומר, מצוות אנשים מול המדע, זה חיי אדם, כן?
תשאר כוח רב, תודה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה. כן, אם אפשר להקביע את הכל בבקשה, אנחנו בקושי שומעים אותך.
אוקיי,
יש לי שאלה לגבי שקית תה בשבת.
כן.
האם יש בעיה לסחוט את השקית תה מחוץ לתה עצמו, ללחוץ עליו? ראיתי רב שלמה זמר גם כותב שיש בעיה...
שנייה, ללחוץ על השקית תה בתוך הכוס, מחוץ לכוס, איפה?
מחוץ לכוס, זה בעיה.
כן, זה אסור, זה בורר. ברגע שאתה לוחץ, אתה מפריד... בין הנוזל לגרגירים באמצעות השקית, זה בורר. כן, מה אתה שואל?
ולגבי לטפטף את זה מעל הכוס, ראיתי גם שהרב שלמה זמן אומר שזה גם...
כן, צריך פשוט להרים את זה ולהוציא, לא להרים ולהתעכב על הכוס שיטפטף, זה רב שלמה זמן אומר, בגלל שזה נקרא מעשה ברירה, אבל אם הוא מוציא וזה מטפטף דרך אגב, אז זה פסיק רשע בבורר שמותר, שינו את הצפחת.
נכון. מה דין לגבי לזחות את זה בתוך המשקה עצמו? האם זה נחשב שזה עדיין מורה בתערובת במצב כזה, או שזה בכלל, או שזה
מה ייתן לך שאתה סוחט את זה בפנים?
אבל הרבה פעמים אתה רוצה להוציא את התמצית, אם אתה לא לוחץ עליו, אז לא, לפעמים לא, זה לא יוצא, לא יוצא.
יפה, אז הסחיטה בפנים זה לא כדי לברור, הסחיטה בפנים זה רק כדי שיצא טעם. כן?
אוקיי.
אז ממילא זה מותר, כל מה שאסור זה רק שאני עושה פעולה להפריד בין הנוזל לגרגירים. כשאני סוחט את זה בתוך הקוסטה, אני לא עושה פעולה להפריד בין הנוזל לגרגירים. אין לי עניין להוציא משם את הנוזל. יש לי עניין שהטעם יעבור בצורה חזקה. טוב, חייבים לסיים. לכן אפשר להקל. שעה ראשונה יגיע לסיומה, פרסומות חדשות, ועד חוזרים לשעה שנייה.